שלום וברכה, בוקר טוב, פרק כף בספר דברים בסוף פרשת שופטים, פסוק ט', והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. אז מה הדבר הזה אומר? שמכאן ואילך גם השוטרים כבר לא נותנים למי שרוצה לחזור אחורה, לחזור, משום שתחילת נפילה ניסה. ואז אנחנו עוברים להלכות מלחמה, כי תקרא, שהם מתכסיסי המלכות, כן? הרי אנחנו מכל פרשת שופטים עניינה סדרי השלטון, וחלק מעניינו של השלטון זה היכולת לעשות מלחמה, כי תקרא ולעיר להילחם עליה. וקראת אליה לשלום. ואם שלום תענך ופתח לך, והיה כל העם הנמצא בה, היו לך למס ועבדוך. ואם לא, תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה, ונתנה השם אלוהיך בידיך, והקיטה את כל זכורה לפי חרב. כלומר, יש כאן הלכה שבמלחמה אנחנו מצווים גם להרוג את כל הזכרים. עכשיו, מה זה זכר? זה מי שיכול לשאת נשק. זה הכוונה, כלומר, לוחם. רק הנשים ואתה והבהמה, וכל אשר יהיה בעיר, כל שאלת אבוזלר, ואכלת את שעיוביך, אשר נתן השם אלוהיך לך. אז אפשר להבין את הדבר הזה בשני אופנים. או שיש חיוב להרוג את הזכרים, ויש היתר להשאיר את הנשים והטף, או שיש איסור להרוג את הנשים והטף, ואז יש היתר להרוג את כל הזכרים. כלומר, הפרשנות הראשונה מחמירה, הפרשנות השנייה מקלה. בכל מקרה, ברור שגם במלחמה, לא כל הנדרש להיעשות עושים, אלא לפי מידת האכזריות או ההשחתה המוסרית של האויב. אומר הרב קוק באגרות ראייה, שבדברים האלה ברור שההנהגה הראויה כלפי האויב הייתה משתנה, והיה דבר מסור לבית דין להחליט את מידת האכזריות של המלחמה, רק שהדברים האלה, כיוון ש לא נוהגים כבר שנים רבות מאז שאיבדנו את חוסננו הלאומי, ולכן הדברים האלה לא הגיעו לידינו. אבל ברור שברגע שתתחדש המצווה, ובימינו כבר התחדשה המצווה של מלחמה, אז יש מקום לבחינה של אופי המלחמה לפי מידת האכזריות או ההשחתה המוסרית של האויב. על זה אומר, עכשיו, זה שצריך, מה? כאן אנחנו נכנסים לשאלה גדולה. הרי כתוב, וקראת אליה לשלום. נכון? פסוק י', וקראת אליה לשלום, ואילו בהמשך כתוב, כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה, הנה, רק מערי העמים האלה, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. עכשיו פה נשאלת השאלה, האם זה כולל גם את הקריאה לשלום. בזה נחלקו רש"י והרמב״ם. לפי רש"י, אין קריאה לשלום כלפי שבעה עממים, ובעוד שהרמב״ם סובר, וכך באמת נפסק להלכה, יש לזה ראיות רבות, שגם במלחמת שבעה עממים קוראים לשלום תחילה. אלא שכל ההבדל הוא, אם כבר לא פתחה לך, לא קראת לשלום, ואם לא עונה לשלום, אז יש הבדל כמה הורגים, שלפי, אם מדובר בשבעה עממים, אז הורגים את כולם, ואילו אם מדובר בשאר העמים, אז לא את כולם. אבל לגבי קריאה לשלום, זה לכל מלחמה שהיא, אפילו מלחמת מצווה. ואז כותב הרמב״ם, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, אלא אם כן קוראים לשלום תחילה, וזה כולל גם את עמלק. אם הגבעונים לא ידעו, לא, אבל הבעיה ששלחו להם לשלום ולא קיבלו לפני כן. כלומר, הגבעונים בהתחלה שלח להם משה ולא קיבלו. אחר כך ביקשו, כן. מה? לא, משה בהתחלה. כן, מה?
במלחמה של עכשיו, הפעם לא קרה כדבר. קראת לשלום, והם אמרו אנחנו מתנאים, וזה לא קרה מעולם.
לא יודע, לא יודע. לא יודע, לא בדקתי, לא בדקתי. לא יודע, לא בדקתי.
אני יודע, אני
לא, לא יודע, אני לא בדקתי. לא, אני לא יודע, לא בדקתי. טוב, כן, רק כי אחריהם תחרימם, החיטי והאמורי, הכנעני והפריזי, אחי והיבוסי, כאשר צבחה השם אלוהיך. למה לא כתוב כאן הגרגשי? חזל אמרו, הגרגשי פינה, פינה לפני ישראל, וברור, לכתוב היה ברור מראש שהגרגשי פונה ויצא לחוץ על הארץ. מצאו אגב בקרטגו, שבצפון אפריקה, שבליד טוניס, אז מצאו כתובת גרגש, כן, עתיקה. אז, זרזיס זה גרגשי, יכול להיות, אז אני לא יודע, לא בדקתי. אבל יש, הרי האוכלוסייה של קרטגו וכל האזור הייתה פיניקית, כלומר כנענית במקור. כן, עכשיו מה שצריך להחרים את כל העמים האלה, לכאורה זה אכזרי מאוד, אז על זה אומר הרמב״ם, לא, אל תחשוב שזאת אכזריות, אלא זה דבר שמחייב אותו השכל, שכאשר רבים סטו מדרך הישר, אנחנו צריכים להילחם בהם כדי לא לקבל את השפעתם. וזה מפורש כאן בפסוק שאחרי זה, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהם, וחטאתם לשם אלוהיכם. זאת אומרת, עכשיו השאלה האם זה אומר, אז כל פעם שאנחנו נמצא אומה שעושה תועבות, צריך להשמיד אותה? לא. מספיק שזה קרה פעם אחת, זה כבר קבע איזשהו דפוס מסוים בעולם, שבני אדם מבינים את שלתועבות יש גם, יש גם תוצאה. כן, יש... מה? כן, גם זה, גם קרבה טריטוריאלית, רחוק לא צריך. אבל, לכאורה, מה הצורך? כלומר, אם אנחנו נכפי הרמב״ם, שאומר שזה דבר שהשכל מחייב להרחיק כל מי שסתה מדרך הישר, אז השאלה אם זה חייב להיות כלל ברזל. לכאורה, התורה הייתה צריכה לצוות גם על הרחוקות, כן, גם על הארצות הרחוקות. התורה לא צוותה. מספיק שזה קורה במקום אחד, דהיינו בארץ כנען, כדי שזה ילמד את כל העולם כולו. או כמו שהרב קוק כותב במאמרי ראייה, שבזכות האכזריות הזאת שנהגו אבותינו, כמה חמלה יש עכשיו בעולם. כן? מה שאין כן, אם לא היינו מבצעים את ההלכה הזאת, אז היינו בעצם, העולם היה שוקע בשקיעה מוסרית איומה. והראיה, אומר הרב קוק, שאלה שהשארנו מהם, יחתיעו אותנו. י"ט. כי תצור אל עיר, ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אז יש לנו כאן איסור בל תשחית, מקורו בהלכה הזאת. מה זה בל תשחית? לא תשחית את העץ, ובגלל שהוא לא עשה לך שום דבר, וכי הוא אדם, כי זה לשון תמיהה, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אפשר להגיד גם האדם עץ השדה, אבל זה כבר יותר דרוש מאשר הפשט. עכשיו יוצא לפי זה, שסתם להרוג אדם זה איסור בל תשחית. כלומר, אדם שלא עשה לך שום דבר רע, הרי זה מה שכתוב, האדם עץ השדה. אם העץ היה עושה לך רע, היית משחית אותו, אבל הוא לא עשה לך שום דבר. כמו כן, גם אם אדם לא עשה לך שום דבר, אם אתה הורג אותו, אתה עובר על איסור בל תשחית. חידוש של הרב שאול ישראלי, שגם כשאין איסור לא תרצח, אבל איסור בל תשחית יש. כן, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרעתה ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה, דרידתה. מה יעשה אדם שיש לו עץ בגינתו, והוא רוצה להוריד אותו, וזה מפריע לו, לא רואה את הנוף כמו שצריך, או זה מביא כל מיני, כל מיני חרקים וכדומה. מה יעשה? אז לכאורה, אם זה לא נקרא דרך השחתה, זה מותר. אבל, אומרת הגמרא, שראוי לעשות את זה לא על ידי יהודי, כי אצל היהודי הדבר הזה יכול להיות בעל השלכות חמורות, ולכן עושים את זה על ידי גוי, גם במצב זה מותר, או על ידי מניעת השקיה. רבי חנניה